שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף צדיק במסכת פסחים. נתחיל 7 שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים בעזרת השם במשנה בסוף עמוד ב'. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. השיעור היום יהיה 23 דקות. בחלק הראשון לאורך כל עמוד א' אנחנו ממשיכים לעסוק בהימנות על הפסח, כשהנושא זה הכסף שאיתו נמנים. כלומר, הדרך הרגילה שבה נמנים על הפסח, זה שנגיד אני הולך וקונה בשוק סה ומקדיש אותו לקורבן, ואז אני מחפש אנשים שיצטרפו אליי לחבורה, וכל אחד נותן לי קצת כסף, בזה הוא קונה איזשהו חלק מהקורבן, ובזה הם מצטרפים. והנושא שלנו זה מה המעמד של אותו כסף, האם הוא קודשים או חולין. זה הנושא, אבל כרגע נשים אותו לגמרי בצד, כי הגמרא היום בנויה בצורה כזאת שבשביל להבין אותה בקלות, אנחנו צריכים ללמוד אותה מהסוף להתחלה. כלומר, קודם לעשות המון הקדומות מהמשך הגמרא, ואז מתוך זה נגיע לנושא המרכזי. אז אנחנו מתחילים עכשיו בסדרה של 3 הקדמות מהקל לכבד. הקדמה הראשונה זה אם הקדשתי כבש לקודשי קודשים, למשל עולה, או לקודשים קלים, למשל שלמים, פסח, תודה, מה המעמד של אותו כבש? אז אם זה קודשי קודשים, ודאי שהוא נחשב ממון גבוה, הוא כבר לא שלי. אם זה קודשים קלים, בזה יש מחלוקת. רבנן אומרים שגם זה נחשב כבר ממון גבוה. רבי יוסי הגלילי בבבא קמא אומר שבשלמים, פסח ותודה, זה לא ממון גבוה, זה ממון בעלים. כלומר, זה עדיין נחשב שלי. עכשיו, מה נפקא מינה? נגיד שהקדשתי, ואז אני מתחרט, ואני רוצה למכור את זה למישהו אחר שגם הוא צריך להביא קורבן כזה. אז אם זה ממון גבוה, כמו בקודשי קודשים, או כמו בקודשים קלים לפי רבנן, אני לא יכול למכור לו, זה כבר לא שלי, אני לא יכול למכור משהו שהוא לא שלי. אבל בשלמים, פסח ותודה, לפי רבי יוסי הגלילי, כיוון שזה ממון בעלים, את זה אני כן יכול למכור, כי זה שלי. זו נפקא מינה, אני לא אומר איפה זה בגמרא, כי רבי יוסי הגלילי מפוזר כמה פעמים לאורך העמוד. מה שכן נראה, זה תחילת הברייתא, ממש בתחילת הסוגיה שלנו. תחילת הסוגיה זה כאמור 7 שורות לפני סוף עמוד הקודם, שם הגמרא מביאה ברייתא, תנו רבנן, ובברייתא יש רישא וסיפא. היום הנושא המרכזי שלנו זה דווקא הסיפא, אבל מתוך ההקדמה הראשונה שראינו, בואו נבין כבר עכשיו את הרישא. אומרת הרישא שאם אדם מחר עולה ושלמים, לא עשה כלום, זה לא תופס כי זה לא שלו. לפי מי זה? כמובן לפי רבנן, כי לפי רבנן גם בעולה וגם בשלמים זה ממון גבוה, זה לא שלו והוא לא יכול למכור. לפי רבי יוסי הגלילי לעומת זאת בשלמים זה ממון בעלים, כלומר זה כן שלו והוא כן יכול למכור. זה עיקר הרישא. עכשיו בסוגריים, אם הוא כן עשה את העסקה הזאת, מה קורה עם הכסף? הרי בעצם העסקה לא התבצעה, לכאורה הוא צריך להחזיר את זה לקונה, אומרת הברייתא לא. זה הולך לנדבה למקדש, ומסבירה בה, זה קנס לקונה שהוא ניסה לקנות קורבן ממישהו אחר, למרות שזה לא שלו. עד כאן הרישא, וכאמור ראינו את זה רק במסגרת ההקדמה הראשונה, עכשיו נעבור להקדמה השנייה. אמרנו הרגע בהקדמה הראשונה שלפי רבנן גם קודשים קלים זה ממון גבוה וממילא אני לא יכול למכור אותם, אבל לכלל הזה יש יוצא דופן וזה מה שפתחנו באותה שיעור, פסח. הרי בפסח אני קונה סה ואני מקדיש אותו ואחרי זה אני מחפש אנשים שישלמו לי על הסה ויצטרפו אליי, זה מפורש בתורה שאני יכול לצרף אנשים אל הפסח שלי. כלומר שוב, גם לפי רבנן שקודשים קלים זה ממון גבוה, פסח זה יוצא דופן, אני יכול למכור אותו, חלקים ממנו. עכשיו, מה זה אומר על המעמד של פסח? האם רבנן בעצם בזה מודים שפסח הוא לא ממון גבוה, אלא ממון בעלים, ולכן אני יכול למכור, או שלא? פסח זה עדיין ממון גבוה, רק שהתורה חידשה שבכל זאת אני יכול למכור. אז זה בעצם הנושא של ההקדמה השנייה, מה המעמד של פסח? לפי רבי יוסי הגלילי כבר אמרנו שזה ממון בעלים, כמו שלמים, כמו תודה. השאלה שלנו זה לפי רבנן, האם בפסח רבנן מודים שזה ממון בעלים, או שמדיין אומרים שזה ממון גבוה, כשבכל מקרה ברור שפסח כן אפשר למכור. זו השאלה, והשאלה הזאת זורקת אותנו לנושא אחר לחלוטין, וזה משנה במסכת תמורה לגבי אתנן. אנחנו כרגע בגמרא אצלנו בשורה השנייה בשורות הרחבות. מה זה אתנן? אם אדם הלך לאישה זונה, ובמקום לשלם לה בכסף, הוא שילם לה בכבש, או אומרת המשנה גם ביונה או בתור, ולמחרת היא מרגישה קצת ייסורי מצפון, היא רוצה לנקות את עצמה, אז היא לוקחת את הכבש או את התור, והולכת למקדש ומספרת לכהן את הסיפור, והיא רוצה להקדיש אותו. אומרת התורה, זה אסור. אסור לקחת אתנן זונה ולהקדיש בתור קורבן. עכשיו אומרת המשנה, זה דווקא בדבר שכשהיא קיבלה אותו הוא היה חולין, כלומר האדם שנתן לה את הכבש לא הקדיש את הכבש, פשוט נתן לכבש, והיא זו שרוצה להקדיש אותו, זה אסור. אבל במקרה הפוך, כלומר האדם נתן לה כבר כבש שכבר הוקדש, אומרת המשנה, בזה אין איסור, היא יכולה להביא את זה למקדש. זה המשנה. עכשיו שואלת הברייתא למה, לכאורה דווקא בדבר שהוא כבר מוקדש, זה עוד יותר צריך להיות אסור, כי יותר פגיע, כמו שאנחנו רואים שהוא נאסר גם כשיש לו מום, אז למה דווקא כאן באתנן זה לא נאסר? מאסר, אומרת הברייתא, יש לזה לימוד מהפסוק של אתנן, כי הפסוק אומר, לא תביא אתנן זונה וכולי בית השם אלוקיך, לכל נדר, ודורשת הגמרא, לכל נדר, ולא לכל נדור. כלומר, דווקא דבר שהוא כרגע חולין, והוא מביא לאישה, והיא זו שרוצה לנדור אותו ולהקדיש למקדש, אז זה נאסר, אבל אם הוא הביא לדבר שהוא כבר נדור, כלומר כבר קדוש, זה לא נאסר. זה הלימוד, עד כאן עיקר הברייתא, ובינתיים עוד לא הגענו לנושא שלנו, עכשיו אנחנו סוף סוף מגיעים, וזה ששואלת הגמרא, רגע, למה בעצם צריך לימוד שאם זה כבר קדוש, זה לא נאסר כאתנן? הרי אם זה כבר קדוש, זה בכלל לא שלהם, לא של הגבר, לא של האישה זונה, הרי זה ממון גבוה, ויש לנו כלל, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, אז ודאי שהם לא יכולים לאסור את זה כאתנן. למה בכלל צריך לימוד לזה? עונה הגמרא, אתה צודק. באמת אם זה ממון גבוה, למשל שהוא הביא לקורבן עולה, אז ודאי שהם לא יכולים לאסור את זה כאתנן, זה לא שלהם, זה ממון גבוה. אלא כאן מדובר שהוא הביא לדבר שזה לא ממון גבוה, ולכן צריך לימוד שאפילו שזה לא ממון גבוה, בכל זאת זה לא נאסר כאתנן. באיזה מצב זה לא ממון גבוה? בזה יש שני הספרים, אביי ורבו שעיה. אביי, בשורה הראשונה בעמוד א', אומר את ההסבר הפשוט, הרי למדנו מקודם בהקדמה הראשונה שיש מחלוקת רבי יוסי הגלילי ורבנן לגבי קודשים קלים, שלרבנן הם המון גבוה, אבל רבי יוסי הגלילי הם המון בעלים. אז אומר אביי, פשוט נעמיד את אותה ברייתא בקודשים קלים לרבי יוסי הגלילי, שאז הם המון בעלים, ולכן עקרונית הם יכולים לאסור את זה כאתנן, לכן צריך לימוד שאומר שלא. זה אביי, שהברייתא היא רבי יוסי הגלילי בקודשים קלים. רבו שעיה לעומת זאת אומר לו, לא צריך להידחק שזה רבי יוסי הגלילי, אפשר להעמיד את הברייתא גם רבנן, שבאופן כללי גם קודשים קלים הם המון גבוה, אלא שכאן מדובר ביוצא דופן. מי זה היוצא דופן? אומר רבו שעיה, קורבן פסח. כי קורבן פסח, לפי רבו שעיה, גם לפי רבנן, הם המון בעלים ולא ממון גבוה. זה רבו שעיה. אביי לעומת זאת לא יכול להסביר ככה, כי לדעתו פסח לא מיוחד, אלא רבנן אומרים על כל קודשים קלים, גם על פסח, שזה ממון גבוה, ורק רבי יוסי הגלילי אומר שזה ממון בעלים. עד כאן, הקדמה השנייה, ראינו סביב המשנה שם בתמורה לגבי אתנן, מה המעמד של קורבן פסח. כששוב הקדמנו שלפי כולם, קורבן פסח אני כן יכול למכור, כלומר לצרף מנויים בתמורה לכסף, השאלה היא רק מה המעמד של הקורבן, כשאמרנו שלפי רבי יוסי הגלילי זה קודשים קלים, כמו שלמים, כמו תודה, לפי רבנן שבאופן כללי קודשים קלים הם כן ממון גבוה, ראינו מחלוקת לגבי פסח, שלרבו שעיה בפסח רבנן מודים שזה ממון בעלים, לאביי הם לא מודים. עכשיו רק לפני שנתקדם, רק נסביר עוד דבר קטן, כשאנחנו אומרים שלרבו שעיה רבנן מודים שפסח הוא ממון בעלים, אנחנו נראה בהמשך שזה לא שזה לגמרי ממון בעלים, עקרונית מבחינה רוחנית לפחות זה גם כן ממון גבוה, אבל כיוון שהתורה אמרה שאפשר למכור את הפסח, כאמור לצרף מנויים, אז על מנת כן אדם מקדיש את הפסח, כלומר שכבר כשהוא מקדיש, התורה מכניסה לדעתו איזשהו תנאי שעדיין נשארת לו הזכות למכור, ולגבי זה, זה בעצם עדיין ממון בעלים. עד כאן הקדמה שנייה. ההקדמה השלישית במילה דתניה בערך בשליש התחתון של עמוד א', זה שאומרת הגמרא שהמחלוקת שהרגע ראינו בין אביי לרבו שעיה על המעמד של הפסח, זה מחלוקת סביב רבי. איזה רבי? אומרת הגמרא דתניה. וכאן הברייתא מביאה את המקרה שהוא בעצם גם המקרה של הברייתא המרכזית שלנו, של הברייתא מתחילת הסוגיה שעוד מעט נחזור אליה, וזה כמו שקדמנו ממש בתחילת השיעור, י' ניסן בבוקר, הלכתי לשוק וקניתי כבש לבד, ועכשיו אני מחפש חברים שישלמו לי קצת ויצטרפו אליי, והשאלה היא, אחרי שהם שילמו לי, מה הדין של הכסף שקיבלתי, האם הוא חולין או קודשים. אז אם שילמו לי בסתם כסף של חולין, אז הכסף נשאר חולין, זה ברור. למרות שהם בכסף הזה קונים קורבן, הם לא מנסים לחלל את הקדושה של הקורבן על הכסף, הכסף נשאר חולין, זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה מה אם באותו בוקר גם הם רצו להתחיל להתארגן, והם לקחו כסף והקדישו אותו לקורבן פסח, כלומר שאיתו הם יקנו קורבן, וזה הכסף שהם הביאו לי כשהם הצטרפו אליי לקורבן, מה הדין של אותו כסף? בזה יש מחלוקת. רבנן אומרים שאני יכול להשתמש בכסף רק לצורכי הפסח, רבי אומר אני יכול גם לצורכי מקח. שוב, רבנן לצורכי פסח, רבי לצורכי מקח. זה מחלוקת התנאים, ויש מחלוקת אמוראים, רבא ורבי זרע, במה בעצם נחלקו. דעה אחת אומרת שבעצם לפי שניהם, גם רבנן וגם רבי, הכסף הזה שקיבלתי נשאר קדוש בקדושת פסח, וממילא אני יכול להשתמש בו רק לצורכי הפסח. מה זה צורכי הפסח? בזה נחלקו. רבנן דורשים שזה יהיה דווקא ממש צורכי הפסח, כמו העצים שאיתם צולים. רבי טיפה מרחיב את זה שגם הצע ומרור נחשב צורכי הפסח, אבל שוב, לפי שניהם, הכסף נשאר קדוש רק לצורכי הפסח. זו דעה אחת שאין מחלוקת עקרונית בין רבי לרבנן. דעה שנייה באמורים אומרת לא, יש כאן מחלוקת עקרונית, שלפי רבנן באמת זה דווקא צורכי הפסח, וזה יכול להיות גם עצים, גם מצה, גם מרור, אבל לפי רבי אני יכול להשתמש בזה גם לצורכי מקח, כלומר למה שאני רוצה, כלומר הכסף הוא בעצם חולין גמורים. אז שוב, דעה אחת באמורים אומרת שלפי כולם הכסף נשאר קדוש, ואני יכול להשתמש בו רק לצורכי הפסח, יש רק מחלוקת מה זה צורכי הפסח. דעה שנייה אומרת שיש פה מחלוקת עקרונית, שלרבנן הכסף נשאר קדוש, לרבי הכסף לא קדוש. עכשיו, מה ההסבר של המחלוקת? אומרת הגמרא שמחלוקת המחלוקת הזאת תלויה במידה מסוימת במחלוקת שראינו בהקדמה הקודמת לגבי המעמד של פסח, האם פסח זה ממון גבוה או ממון בעלים. לפי מי שאומר כאן שהכסף נשאר קדוש, כלומר לפי רבנן וגם לפי רבי לפי הדעה הראשונה באמוראים, חייבים לומר שהם סוברים שהפסח הוא ממון גבוה. למה? כי הרי איך בדרך כלל כסף מהבית הקדושה שלו? אם אני קונה בכסף קדוש משהו שהוא לא קדוש, אז הקדושה עוברת מהכסף אל מה שקניתי. כאן לעומת זאת, בהנחה שהם סוברים שהפסח הוא ממון גבוה, כלומר הפסח הוא כבר קדוש, אז לקדושה של הכסף אין לאן לברוח, וממילא היא נשארת בכסף, כלומר הכסף נשאר קדוש, זה לפי רבנן ולפי הדעה הראשונה ברבי, הפסח הוא ממון גבוה, ולכן הכסף נשאר קדוש. לעומת זאת, לפי רבי בדעה השנייה שהכסף מאבד את הקדושה שלו, כאן יש לנו שני הסברים למה זה קורה, וזה בעצם תלוי במחלוקת רב הושעיה ואביי. לפי רב הושעיה, שפסח הוא יוצא דופן, שגם לפי רבנן וממילא גם לפי רבי הוא רק ממון בעלים, אז זה מובן, כי הכסף הוא קדוש, והוא קונה דבר שהוא בעצם לא לגמרי קדוש, אז הקדושה עוברת מהכסף אל הקורבן, ולכן הכסף יוצא לחולין. זה לפי רב הושעיה. אבל לפי אביי, שלדעתו רק לרבי יוסי הגלילי הפסח ממון בעלים, אבל לפי רבנן הפסח כן ממון גבוה, אז למה הכסף יוצא לחולין? הרי גם הכסף קדוש וגם הפסח קדוש. אומר אביי, זה לא כי הפסח לא לגמרי קדוש, כמו שרב הושעיה אמר, אלא זה כי הכסף לא לגמרי קדוש. כלומר, כשאותו אדם בבוקר הקדיש כסף לצורך קניית קורבן פסח, הוא לא הקדיש אותו לגמרי, אלא הוא שיער בו מהקדושה. כלומר, הוא אמר, מצד אחד, אם אני אמצא כבש חולין, אז הכסף הזה כן קדוש, ובו אני אקנה את חולין, אבל אם אני אמצא כבש שהוא כבר קדוש, כלומר, מישהו שכבר קנה ורוצה לצרף אותי אליו, אז לגבי זה, הכסף שקדשתי הוא בעצם לא קדוש, ואני כאילו אקנה בו את הפסח, אבל בתורת חולין, ולכן המאות האלו יוצאות לחולין. אז שוב, רבנן וגם הדעה הראשונה בדעת רבי אומרים שהכסף נשאר קדוש, זה כי גם הכסף קדוש וגם הקורבן קדוש, כלומר זה ממון גבוה, אז אין לקדושה של הכסף לאן לברוח, הכל קדוש. לעומת זאת, הדעה השנייה ברבי, שהכסף יוצא לחולין, בשביל לומר דבר כזה, אנחנו לא יכולים להתעקש ולומר שגם הקורבן קדוש לגמרי וגם הכסף קדוש לגמרי, כי אז הקדושה של הכסף לא יכולה פשוט להיעלם, אלא חייבים לומר שאחד מהצדדים הוא לא לגמרי קדוש. איזה צד? רב הושעיה אומר שהקורבן לא לגמרי קדוש, כי הוא משייר בו מהקדושה, כמו שאמרנו, כלומר הוא נחשב גם ממון בעלים. לעומת זאת הבא, היא אומר, הקורבן כן קדוש לגמרי, ומה שלא קדוש לגמרי זה הכסף, שהוא משייר בכסף מהקדושה. אלה שני הסברים בדעת רבי, לפי ההבנה השנייה ברבי, שהכסף יוצא לחולין, והגמרה מסיימת בציטוט של רבי, שרבי מסביר שעל מנת כן הקדישו ישראל את פסחיהן, אז לפי רב הושעיה הכוונה היא באמת להקדשת הקורבן, שמקדישים אותו אבל משיירים מהקדושה. לפי הבא, הכוונה היא לכסף של הקורבן, שגם כן מקדישים אותו אבל משיירים מהקדושה. עד כאן הקדמה שלישית, ובזה אפשר לומר שלמנו את כל הנושאים של הסוגיה, אבל בעצם עוד לא ראינו את הברייתא המרכזית. כלומר, אחרי כל ההקדמות האלו, עכשיו נחזור חזרה אחורה לברייתא המרכזית, או יותר נכון לסייפה של הברייתא המרכזית, ועכשיו היא תהיה לנו ממש פשוטה. הברייתא עצמה היא 7 שורות כמו לפני סוף עמוד הקודם. מה ככתוב שם בסייפה? אומרת הברייתא בדיוק את המקרה שעכשיו דיברנו עליו, אדם קנה כבש והקדיש אותו לפסח, ואז באים אנשים שכבר הקדישו כסף לפני זה ומשלמים לו עם הכסף הזה בשביל להצטרף, אומרת הברייתא, הכסף יוצא לחולין. כלומר, בעצם יש כאן ברייתא שהיא בדיוק כמו הדעה השנייה באמוראים בדעת רבי. כי הרי לפי רבנן ולפי הדעה הראשונה ברבי הכסף נשאר קדוש, רק לפי הדעה השנייה ברבי הכסף יוצא לחולין, וכך גם סוברת הברייתא הזאת, וממילא מיד שואל אולה את השאלה שכבר שאלנו מקודם בהקדמה האחרונה, איך זה יכול להיות? אם הכסף כבר קדוש והקורבן כבר קדוש, אז הקדושה של הכסף נעלמת. ואז בא אביי בשורה הראשונה בעמוד א' ומביא את שתי התשובות שהסברנו אותן כבר באריכות, התשובה שלו והתשובה של רב הושעיה, שלפי אביי הכסף לא באמת קדוש עד הסוף, אלא אדם משייר בו ולכן הוא בעצם נשאר חולין. לפי רב הושעיה הכסף כן היה קדוש לגמרי, ומה שלא היה קדוש לגמרי זה הקורבן, כי כאמור לפי רב הושעיה רבנן מודים בפסח שהפסח הוא לא ממון גבוה אלא הוא ממון בעלים, ואז הקדושה של הכסף עוברת אל הקורבן ולכן הכסף יוצא לחולין. אלה שני הסברים בברייתא. אביי מסביר את זה מתחילת העמוד ועד בערך שליש העמוד. שימו לב שיש פה קצת חזרתיות, אבל מה שאמרנו זה בעצם מה שהוא אומר. בסוגריים רק נוסיף שתוך כדי ההסבר שלו, 2 שורות לפני השורות הרחבות, הגמרא מציעה שאולי יכולנו להסביר את זה בעוד דרך, וזה שאולי הברייתא הזאת היא בכלל רבי יוסי הגלילי. הרי לפי רבי יוסי הגלילי באופן כללי קודשים קלים הם המון בעלים, וגם הפסח, ואז מובן שהקדושה עוברת מהכסף אל הקורבן, כי הקורבן עוד לא קדוש לגמרי, ואז לפי זה לא צריך להסתבך עם הברייתא הזאת בדעת רבי, האם הוא כאביי או כרבי הושעיה, אלא זה פשוט רבי יוסי הגלילי. זה לכאורה יכולנו לומר, אבל אומרת הגמרא זה לא אפשרי, כי הרי כבר ראינו את הרישה של הברייתא הזאת עוד בהקדמה הראשונה של הסוגיה, שאדם לא יכול למכור למישהו אחר לא עולה ולא שלמים, ולמה? כי הם שניהם ממון גבוה, כלומר ברור שהברייתא הזאת היא לא כרבי יוסי גלילי, כי הרי לרבי יוסי גלילי שלמים כן אפשר למכור, כי זה לא ממון גבוה, אלא ודאי שהברייתא היא רבנן שחולקים על רבי יוסי גלילי, ולדעתם באופן כללי שלמים כן ממון גבוה, וכל השאלה זה לגבי פסח, ששוב לסיכום, לרב הושעיה פסח יוצא דופן והוא לא ממון גבוה, וככה הכסף יצא לחולין, לאביי פסח לא יוצא דופן, ומה שיוצא דופן כאן זה תהליך ההקדשה של הכסף, שמשרים בו את האופציה להיות חולין. ובזה, בעזרת השם, סיימנו את הסוגיה הראשונה, למדנו אותה מהסוף להתחלה, אני מקווה שזה עזר להבנה, נחזור על זה עוד פעם בסוף השיעור. החלק השני מתחיל במשנה בסוף עמוד א', אבל כרגע נדלג על המשנה, נגיע אליה בהמשך, והנושא שלנו זה נושא שכבר הזכרנו כמה פעמים, וזה אדם שביום י' הוא כרגע תמה, ברמה כזו שכרגע הוא לא יכול להיכנס למקדש, הוא לא יכול לאכול מקורבן, אבל עד הלילה, כשאוכלים את קורבן הפסח, הוא כבר יכול להיות טהור. האם אפשר במצב שלו כרגע לשחוט עליו את הפסח? עכשיו, על מי אנחנו מדברים? אז יש שלוש רמות של אנשים כאלו. רמה אחת, זה אדם שהוא כרגע תמה לגמרי. כמו אדם שנגע בשרץ, או אדם שהיה תמה מת, והיום זה היום השביעי שלו, אמנם הוא יכול לטבול ולהתאר עד הערב, אבל עוד לא עשה את זה. לזה הגמרא קוראת תמה שרץ. רמה שנייה, זה אותו מקרה, רק שהפעם מדובר שהוא כבר טבל. במצב כזה, הוא הופך להיות משהו דומה לשני לתומה, שזה אומר שלגבי חולין הוא בעצם טהור לגמרי, רק לגבי תרומה וקודשים הוא עדיין טמא והוא צריך לערב שמש, כלומר לחכות עד הלילה ורק אז הוא טהור לגמרי, זו רמה שנייה שהוא פחות טמא. רמה שלישית זה טמאים כאלו שלא מספיק להם טבילה, אלא הם גם צריכים להביא קורבנות. למשל, זב וזבה, ביום השביעי שלהם הם טובלים, אז יש להם מערב שמש, אבל הם עדיין אסורים בקודשים, ורק למחרת, ביום השמיני, הם מביאים קורבן, ואז הם מותרים, ואז השאלה שלנו לגבי היום השמיני הזה. האם אפשר עוד לפני שהם הביאו קורבן, כבר לעשות עליהם את הפסח, ואז הם יביאו קורבן שזה יתיר אותם, והם אוכלו בלילה. אז אלה שלוש הרמות של אנשים שיכולים הלילה להיות טהורים ולאכול. הרמה הכי חמורה זה טמא שרץ, שהוא עדיין לא טבל. רמה השנייה זה טבול יום, שהוא טבל, אבל עדיין הוא צריך להערב שמש. רמה השלישית, הכי קלה, זה מחוסר כיפורים, כלומר, הוא טבל כבר אתמול, כבר העריב שמשו, רק שהיום, ביום השמיני שלו, יום י' ניסן, הוא צריך להביא קורבן, ורק אז הוא יכול לאכול, והשאלה היא, האם אפשר לשחוט עליו עוד לפני שהוא הביא את הקורבן, ואחרי זה הוא יביא את הקורבן, ובלילה הוא יוכל לאכול מהפסח. אלה הרמות, ואומרת הגמרא שלגבי שתי הרמות הקלות, כלומר טבול יום ומחוסר כיפורים, כולם יודעים שאפשר לשחוט עליהם את הפסח אפילו שכרגע הם לא רואים, אבל עד הלילה הם יהיו רואים. לגבי הרמה הראשונה, כלומר תמי שרץ, שהוא עוד לא טבל, בזה יש מחלוקת. רב אומר שעליו לא שוחטים, הוא לא אומר שגם עליו שוחטים. אז שוב שנזכור, לגבי טבול יום ומחוסר כיפורים כולם יודעים ששוחטים, לגבי תמי שרץ, כלומר שהוא עוד לא טבל, אז כרגע במצב הזה, רב אומר שלא, אולה אומר שכן. זו המחלוקת, ועכשיו את הדיון על זה נחלק לשלושה שלבים. בשלב הראשון נראה מה עומד מאחורי המחלוקת, בשלב השני נראה את המשנה ונראה איך הם מסתדרים איתה, ובשלב השלישי נראה ברייתא לגבי זה, בואו נתחיל. אז שלב ראשון, מה עומד מאחורי המחלוקת? לזה הגמרא מביאה שני כיוונים. כיוון אחד זה שבאמת רב מסכים לאולה שמדאורייתא כן אפשר לשחוט עליו. כל החשש של רב זה חשש דרבנן שמא ישחטו עליו, ובסוף הוא יפשע ולא יטבול, ואז שחטנו סתם קורבן. זה הכיוון הראשון, אז רק נעיר שתי הערות בסוגריים. הערה אחת, לכאורה כל החשש הזה זה דווקא כשזה קורבן שהוא רק שלו. אם הוא מצטרף לחבורה אחרת כך שלא שוחטים רק בשבילו, אז לכאורה כן אפשר לשחוט, כי מקסימום אם הוא ישכח, לא שחטנו רק בשבילו, שחטנו לאחרים. זו הערה אחת. הערה שנייה, שואלת הגמרא על רב, למה כאן אתה כן חושש שם הוא לא יטבול, ואילו במחוסר כיפורים אתה לא חושש שם הוא לא יביא בסוף את הקורבן? עונה הגמרא, אתה צודק, באמת עקרונית גם שם אני חושש, ובאמת לפי הכיוון הזה רב צריך להעמיד את המקרה של מחוסר כיפורים, שהזב או הזבה כבר שמו כסף בקופה מיוחדת שיש במקדש בשביל להביא קורבנות של מחוסרי כיפורים, ואומר רב שמעיה שיש חזקה שברור לנו שהכהנים לא הולכים הביתה לפני שהם עושים את כל הקורבנות של הכספים ששמו להם שם בקופה, לכן שם אין את החשש, אבל מי שצריך לטבול, שזה תלוי בו ולא בכהנים, לפי הכיוון הזה, רב אומר שיש יותר חשש, ועד כאן הכיוון הראשון. שוב, שעקרונית רב מסכים לאולה שאפשר לשחוט עליו, הוא רק חושש שמו יפשע ולא יטבול. זה הכיוון הראשון, אבל הגמרא דוחה אותו, והיא דוחה אותו בגלל משהו שראינו בדף פי, ששם ראינו שלפי רב, תמי שרץ שלא טבל, נדחה לפסח שני, ואם רוב העם תמי שרץ, או תמי מתים ותמי שרץ, אז אנחנו עושים פסח ראשון בתומה, כלומר, ברור שלדעתו, זה שתמי שרץ לא עושה פסח, זה לא דין דרבנן, זה דין דאורייתא. לכן אנחנו דוחים את הכיוון הראשון, זה לא בגלל חשש שמה הוא לא יתבול, אלא באמת לפי רב, כל עוד הוא כרגע תמי שרץ, לא שוחטים עליו מדאורייתא. ומה המקור לזה? מהפסוקים של פסח שני, שכשהתורה אומרת שאדם שהוא תמי עושה פסח שני, רב מבין כמו רבי יצחק, שהיא מדברת על אנשים שזה היום השביעי שלהם, שהם יכולים עקרונית לתבול ולהתאר ובלילה כבר לאכול, בכל זאת, כל עוד הם לא תבלו, הם נדחים לפסח שני. ואיך הוא יודע שזה אנשים ביום השביעי שלהם? מהפסוק של פסח שני, שכשהתורה אומרת שאם אדם תמה לנפש, הוא לא עושה פסח, אלא נדחה לפסח שני, אז היא אומרת, ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. ורבי יצחק דורש מזה, ביום ההוא הם לא יכלו לעשות. אבל משמע שלמחרת, עקרונית הם כבר יכלו. כלומר, שהתורה מדברת על אדם שהוא תמה מת, שזה כבר היום השביעי שלו. כלומר, הוא יכול לטבול ויתהר עד הלילה, ובכל זאת, כל עוד הוא לא טבל, הוא לא עושה. זו הדרשה של רבי יצחק, ורב מסכים איתו, וזה המקור שכל מי שעוד לא טבל בכלל, תמה שרץ, תמה מת ביום השביעי שלו, זה לא משנה. כרגע לא שוחטים עליו את הפסח. אז זה הכיוון השני, שיש פה מחלוקת עקרונית מדאורייתא, האם כל הדולות אבל אפשר לשחוט עליו או שלא. עד כאן שני הכיוונים, ורק נעיר בסוגריים שגם לרב שאומר שלא שוחטים עליו, זה דיין לא אומר שהוא פטור מלטבול. הוא עצמו כמובן צריך לטבול בשביל שכן יכלו לשחוט עליו. זה רק אומר שכרגע לא שוחטים עליו. ועד כאן השלב הראשון, הצגנו את המחלוקת ושני הכיוונים בשביל להבין אותה, ועכשיו ממש באמצע עמוד ב' אנחנו עוברים לשלב השני. השלב השני זה שגמרה מביאה את המשנה שלנו, אז עכשיו סוף סוף נראה אותה, ונראה עם מי מסתדרת, עם רב או עם אולה. מה כתוב במשנה? המשנה מדברת גם על זב וגם על זבה. לצורך העניין בואו נתמקד בזב, והמשנה מתארת שני מקרים. מקרה אחד זה זב שראה שתי ראיות, שאז הדין שלו זה שהוא מחכה שבעה ימים נקיים, וביום השביעי הוא טובל והוא טהור בלילה. מקרה שני זה זב שראה שלוש ראיות, שאז לא מספיק שהוא טובל ביום השביעי ומחכה ללילה, אלא הוא צריך למחרת ביום השמיני גם להביא קורבן. שוב שנזכור, מקרה ראשון זה שהוא צריך רק שבעה ימים, הוא טובל והוא טהור בלילה. מקרה שני הוא גם צריך להביא קורבן ביום השמיני. ולגבי שני המקרים האלו, אומרת המשנה ששוחטים עליו. כלומר, במקרה הראשון שוחטים עליו ביום השביעי, ובלילה הוא יאכל. במקרה השני שוחטים עליו ביום השמיני, ובלילה הוא יאכל. עכשיו, המקרה השני, זה לא חידוש בשבילנו. בזה, כאמור, גם רב וגם אולה מסכימים שבאמת שוחטים עליו, כמו המשנה. השאלה היא לגבי המקרה הראשון. כשהמשנה מדברת על היום השביעי שלו ששוחטים עליו, האם היא התכוונה ששוחטים עליו רק אחרי שהוא טבל, כמו רב, או ששוחטים עליו גם לפני שהוא טבל, ואז זה כמו אולה. אז בהתחלה הגמרא אומרת שלכאורה מזה שהמשנה לא מחלקת, לכאורה היא מתכוונת לשני המצבים, בין אם הוא טבל ובין אם לא, כלומר לכאורה כמו אולה. אבל מצד שני אומרת הגמרא, מזה שיש במשנה שני מקרים, זה דווקא יותר נוטה לרב. למה? כי אם נבין כמו אולה, שגם במקרה הראשון של השתי ראיות, וגם במקרה השני של השלוש ראיות, הוא מחוסר מעשה, כלומר בשניהם הוא צריך לעשות משהו, במקרה הראשון הוא צריך לטבול, במקרה השני הוא צריך להביא קורבן, אז לכאורה המקרה השני מיותר. הרי אם במקרה הראשון שהוא מחוסר טבילה, ששם הוא בעצם עדיין תמה לחלוטין. אפילו אז אני אומר שאפשר לשחוט עליו, אז ודאי שבמקרה השני, שהוא כבר כמעט טהור לגמרי, הוא כבר טבל, כבר היה לו ערב שמש, הוא יכול לאכול אפילו תרומה כבר, כל מה שחסר לו זה הקורבן בשביל לאכול קודשים, ודאי ששוחטים עליו. המשנה לא צריכה להשמיע את זה. לעומת זאת, אם נבין לפי רב, אז זה מובן, כי במקרה הראשון ששוחטים עליו, מדובר לפי רב שהוא כבר טבל, כלומר הוא לא מחוסר מעשה. לפי זה מובן, למה צריך להביא גם את המקרה השני, ללמד שאפילו כשהוא מחוסר מעשה, הקורבן, גם אז שוחטים עליו. אז לכאורה, המשנה דווקא יותר נוטה לרב, כי שוב, כי אחרת המקרה השני מיותר, אבל דוחה הגמרא בערך ברבע התחתון של עמוד ב', לא נכון. אפשר להבין את המשנה גם כמו אולה, ולמה בכל זאת המקרה השני לא מיותר? כי היינו יכולים לחשוב שאולי במקרה של מחוסר כיפורים ביום השמיני, אומנם מן הדין אפשר לשחוט עליו, אבל אולי היינו חושבים שחוששים ולא שוחטים עליו, שמה הוא בסוף לא יביא את הקורבן, כי לטבול זה תלוי בו, אז אנחנו סומכים עליו שהוא יעשה את כל המאמצים, אבל להביא קורבן זה כבר תלוי בכהנים, ואונה מקודם אמרנו שיש חזקה של רב שמיה שסומכים על הכהנים, אבל כאן, לפחות בהווה אמינא, היינו חושבים שאולי חוששים בכל זאת ולא שוחטים עליו, כמש בלן שבאמת סומכים על הכהנים, כמו שאמר רב שמיה, וכן שוחטים עליו. עד כאן, השלב השני, ראינו את המשנה, והמסקנה היא שהיא מסתדרת עם שני הצדדים. השלב השלישי והאחרון זה בערך ברבע התחתון של עמוד ב' בנקודותיים, וזה ברייתא שהביאו לפני רב עדה בר אבא, ויש שתי גרסאות על מי הברייתא דיברה. לפי הגרסה הראשונה היא דיברה על זבה, לפי הגרסה השנייה של רבינה, כמה שורות אחרי זה, היא דיברה על נידה, בכל מקרה, לשתי הגרסות, מה שהיא אמרה זה ששוחטים עליה ביום השביעי, ולפי שתי הגרסות, אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות. למה? כי מדובר בזווה, הרי זווה צריכה להביא קורבן ביום השמיני, אז ודאי שאי אפשר לשחוט עליה ביום השביעי. ואם מדובר בנידה, אמנם נידה לא צריכה את היום השמיני, לא מביאה קורבן, אבל בניגוד לזווה שטובלת באמצע היום השביעי, ואז הערב שמש שלה זה כבר בסוף היום השביעי, נידה לא טובלת ביום השביעי, אלא בלילה, בסוף היום השביעי, ואז באמת היא ניתרת לחולין, ואמנם לא צריכה להביא קורבן, אבל היא כן צריכה ערב שמש, ובעצם עוד לא היה לה ערב שמש, כי טבלה אחרי השקיעה. אז מתי ערב שמש שלה? רק למחרת, בשקיעה של היום השמיני, ורק אז, בסוף היום השמיני, היא תוכל לאכול מהקורבן. כך שיוצא ששתן, גם הזווה וגם הנידה, אי אפשר לשחוט עליהם ביום השביעי, כי הם לא יוכלו לאכול מהפסח כשהגיע הלילה, סוף היום השביעי, אלא רק למחרת, בסוף היום השמיני. אז מה עושים עם הברייתא? אז בשתי הגרסאות אומרת הגמרא, אתה צודק. צריך לתקן את הברייתא, לא כתוב ביום השביעי, אלא ביום השמיני. עכשיו, אם זה היום השמיני, מה החידוש? אז לגבי זווה אומרת הגמרא, החידוש הוא מה שהזכרנו כבר כמה פעמים, ששוחטים עליה בשמיני ולא חוששים שהם הכהנים לא יקריבו את הקורבן. כי כמו שאמר רב שמיה, חזקה לכהנים שהם לא יעזבו לפני שהם יקריבו את כל הקורבנות שהם צריכים להקריב. זה לגבי זווה. לגבי נידה אומרת הגמרא, האמת היא שזה ששוחטים עליה ביום השמיני, זה באמת לא חידוש. כי ביום השמיני היא בעצם כמו כל טבול יום, הרי היא כבר טבלה אתמול בלילה, היא לא צריכה להביא עכשיו שום קורבן, כל מה שהיא עושה זה רק מחכה לערב שמש, כלומר בדיוק במצב של טבול יום, אז ודאי ששוחטים עליה, אלא מה בכל זאת החידוש של הברייתא לפי זה? החידוש הוא לא ששוחטים עליה ביום השמיני, אלא שלא שוחטים עליה ביום השביעי. כלומר, הברייתא רוצה להציל אותנו מטעות, שלא נחשוב בטעות שנידה טובלת כמו זווה ביום השביעי, שאז באמת כבר בלילה היא תוכל לאכול, אלא לא. נידה טובלת בלילה, בסוף היום השביעי, ולכן רק בסוף היום השמיני היא יכולה לאכול קורבנות. ובסוגריים גמרא מביא הברייתא עם המקור להבדל הזה בין נידה לזווה, ובזה סיימנו את השלב השלישי של הסוגיה, הגענו למשנה בסוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון הקדמנו שלוש הקדמות, ורק אחרי זה הגענו לברייתא המרכזית של אותו חלק. הקדמה הראשונה הייתה שקודשי קודשים כמו עולה זה ודאי ממון גבוה, קודשים קלים זה מחלוקת, רבנן אומרים שזה ממון גבוה, אבל רבי יוסי הגלילי אומר ששלמים, פסח ותודה הם ממון בעלים, ומה נפקמינה? אם אני יכול למכור את זה, אם זה ממון גבוה, אני לא יכול, ואומרת הברייתא שאם אני מנסה, הכסף הולך ככנס לנדבה, אם זה ממון בעלים, אז אני יכול. זו הקדמה הראשונה. הקדמה השנייה, לפי רבנן שבאופן כללי קודשים קלים זה כן ממון גבוה, מה לגבי פסח? הרי פסח מותר לי למכור, כלומר אני מקדיש פסח ואז אני מצרף מנויים על ידי זה שמשלמים לי כסף על הפסח. האם הפסח הוא עדיין ממון גבוה או שבפסח מודים שהוא ממון בעלים? ולגבי זה ראינו מחלוקת בין רב הושעיה לאביי סביב משנה במסכת תמורה לגבי אתנן. שהברייתא שם אומרת שאתנן זה דווקא כשמביאים לאישה זונה חולין והיא מקדישה את זה אחרי זה, שאז זה אסור, אבל אם אדם מביא לדבר שהוא כבר קדוש, זה לא נחשב אתנן ויש לזה לימוד כי כתוב לכל נדר ולא לכל נדור. ועל זה שאלנו למה צריך לימוד, הרי אם זה קדוש זה ממון גבוה ואין אדם עושר דבר שאינו שלו, אלא כנראה מדובר שם על דבר שהוא לא ממון גבוה. על מה מדובר? אז לפי הבעיה זה כרבי יוסי הגלילי ומדובר על קודשים קלים שלרבי יוסי הגלילי הם לא ממון גבוה. לפי רב הושעיה לא צריך לקפוץ לרבי יוסי הגלילי, אלא זה כרבנן, ופשוט מדובר בפסח, כי בפסח גם רבנן מודים שזה לא ממון גבוה אלא זה ממון בעלים, כי כשהוא מקדיש הוא משייר לעצמו מהקדושה בשביל למכור. הבעיה חולק ואומר שלרבנן פסח לא יוצא דופן, אלא הוא ממון גבוה. בקיצור, האם לרבנן פסח זה ממון גבוה או לא? לפי רב הושעיה לא, לפי אביי כן. זו הייתה הקדמה שנייה. הקדמה שלישית, אדם קנה פסח, ועכשיו אנשים משלמים לו בשביל להצטרף, הם משלמים לו בכסף שהם עצמם כבר הקדישו לצורך קורבן, והשאלה היא מה הדין של הכסף, אז יש בזה מחלוקת בברייתא ומחלוקת המוראים על המחלוקת. בברייתא רבנן אומרים שהכסף צריך ללכת לצורכי פסח, רבי אומר לצורכי מקח, ובזה כאמור יש מחלוקת המוראים, רבי ורבי זרע, דעה אחת אומרת שלפי שתי הדעות הכסף הוא קדוש, הם רק נחלקו לאיזה צורכי פסח זה הולך, האם דווקא עצים או אפשר גם מצה ומרור. בכל אופן, לפי זה צריך לומר שהפסח הוא כן ממון גבוה, ולכן הכסף נשאר קדוש, כי לקדושה אין לאן לברוח. לעומת זאת, דעה שנייה אומרת בדעת רבי שלדעתו הכסף יוצא לחולין ואפשר להשתמש בו למה שרוצים. ואיך הוא יוצא לחולין? הרי גם הכסף וגם הקורבן לכאורה כבר קדושים, אז בזה כאמור יש לנו מחלוקת רב הושעיה ואביי. רב הושעיה אומר שהפסח הוא לא לגמרי קדוש, כי כאמור הוא משייר בו קדושה והוא בעצם ממון בעלים, וככה הקדושה עוברת מהכסף אל הקורבן והכסף יוצא לחולין. אביי אומר שהפסח כן ממון גבוה, ומה שלא לגמרי קדוש כאן זה לא הפסח אלא הכסף עצמו, שכשהוא שהוא הקדיש אותו, הוא שייר בו את האפשרות להשתמש בו כחולין בשביל להצטרף לקורבן שכבר הקדישו אותו. זו הייתה ההקדמה השלישית, ואחרי כל ההקדמות עברנו לברייתא המרכזית שבסייפה שלה בעצם חוזרת על אותו הדין שהכסף יוצא לחולין, ואמרנו שזה לא יכול להיות רבי יוסי גלילי כי ברישה של אותה ברייתא מפורש שאי אפשר למכור שלמים, כלומר שלמים הם כן ממון גבוה, אז למה בפסח הכסף יוצא לחולין? ואז הבאנו את שתי הסברים של אביי ורבושיה, ששוב לרבושיה הקורבן לא לגמרי קדוש, הוא לא ממון גבוה, לאביי הכסף לא לגמרי קדוש, ולכן הוא יוצא לחולין. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על אדם שכרגע הוא תמה, אבל בלילה הוא כבר יכול להיות טהור, והשאלה אם אפשר לשחוט עליו, ודיברנו על שלושה מצבים כאלה. אחד זה אדם שהוא עדיין לא טבל, לזה הגמרא קראה טמא שרץ. מצב שני זה טבול יום, כלומר שהוא כבר טבל, אבל הוא עדיין צריך הערב שמש. ומצב שלישי זה מחוסר כיפורים, כמו זב וזבה שהם טבלו כבר ביום השביעי, ועכשיו ביום השמיני בשביל לאכול קודשים הם צריכים קודם להביא קורבן. עכשיו לגבי שני המצבים האחרונים, טבול יום ומחוסר כיפורים, כולם יודעים ששוחטים להם את הפסח. לגבי המצב הראשון, שהוא עוד לא טבל בכלל, בזה ראינו מחלוקת. לפי רב לא שוחטים, לפי אולה שוחטים גם עליו. זה המחלוקת, ואת הדיון על זה חילקנו לשלושה שלבים. בשלב הראשון שאלנו מה הסברה של המחלוקת, וראינו שני כיוונים. כיוון אחד זה שרב מסכים לאולה שמן הדין שוחטים, אבל הוא רק חושש שמה בסוף הוא לא יטבול, ולכן לא שוחטים. את זה דחינו כי ברור מדף פי שלפי רב לא שוחטים על תמי שרץ מדאורייתא. לכן כיוון שני זה שבאמת יש לימוד מהפסוקים שלא שוחטים עליו, זה היה השלב הראשון. שלב שני זה ניסינו לראות אם היא המשנה מסתדרת. המשנה מביאה שני מקרים. מקרה אחד זה של זב של שתי ראיות שהוא רק צריך שבעה ימים ביום השביעי שלו, ומקרה שני זה זב של שלוש ראיות ביום השמיני לפני שהוא הביא קורבן. ולגבי המקרה הראשון לא ברור אם הכוונה היא ששוחטים עליו גם לפני שהוא טבל כמו אולה, או רק אחרי שהוא טבל כמו רב. אז בהתחלה אמרנו שמזה שהמשנה לא חילקה זה נוטה לאולה, אבל מצד שני זה דווקא יותר נוטה לרב, כי אם כמו אולה לכאורה המקרה השני מיותר, כי אם בשני המקרים מדובר שהוא מחוסר המעשה, למה צריך את המקרה השני? אבל עונה הגמרא, לא נכון, אפשר להבין כמו אולה, וצריך את המקרה השני של מחוסר הכפרה, שבכל זאת שוחטים עליו, ולא חוששים שמא הכהנים בסוף לא יביאו את הקורבן, זה היה השלב השני. בשלב השלישי ראינו עוד ברייתא ששתי גרסות על מי דיברה, או על זבה, או על נידה, והיא אמרה ששוחטים עליה בשביעי, ובשתי הגרסות אמרנו שזה לא יכול להיות, ובשתיהם תיקנו לשמיני וראינו מה החידוש בזה, כל טוב.